המעניין ביצירתו של יצחק שמי, שנולד ב-1889 ונפטר ב-1949, והותיר אחריו קומץ של כתבים, ממש מעט, שבמרכזם עומדת הנובלה נקמת האבות, המיוחד בו הוא במיקום המאוד לא שגרתי שלו בשדה הספרות העברית. מצד אחד, הוא סופר שנענה בצורה מאוד נדיבה, הייתי אומר, לרעיונות שהנחו את הקנון הספרותי העברי, בעיקר על ידי יוסף חיים ברנר. כתיבה שמתעלה מעל הלוקלי הפרטני, העדתי, מתייחסת לטקסט הספרותי כאל מסירה אוניברסלית של חיי אנוש, מתייחסת אל האנשים באיזה שממדים נצחיים, אוניברסליים, מוסריים וכלליים, ונעוצה אבל באיזושהי הוויית חיים קונקרטית. זה מצד אחד. מצד שני, לשם היה מאוד מאוד חשוב לתת קול למקום האתני, הדתי, שממנו הוא בא. גם ביחס לערבים וגם ביחס למזרחים. היה לו מאוד חשוב למקם את עצמו כמי שמדבר אותם, מספר אותם, מתאר את חייהם, עוקב אחרי נפתולי חייהם. לגבי הערבים הייתה לו דילמה מאוד קשה, מפני שהוא היה מוקסם מהעולם של הערבים, מחייהם, ממנהגיהם, משפתם. מצד שני, הייתה לו עמדה מאוד ביקורתית כלפי הערבים, גם בגלל הסכסוך היהודי-ערבי, וגם בגלל הביקורת שלו על חיי החברה הערבית. אז בתוך הסבך הזה של הסתירות והניגודים של שמי, קורה דבר נורא מעניין בכתיבה שלו. הוא מעמיד גיבור, הוא מעמיד בדרך כלל גיבור אחד מרכזי בסיפורים שלו, שניים לכל היותר, ועוקב אחרי מעל עליהם. אם ניקח כדוגמה את הסיפור הבריחה, אז חכם בכור עובר חוויה מאוד קשה של ניסיון התארות שלא עולה יפה בתור בית זקנים שאליו מביא אותו קרוב משפחתו חיים. והוא מאוד לא רוצה, והוא מאוד נזהר, והוא מאוד מסויג, והוא מחפש את דרכו, ויש דברים שנראים לו ויש דברים שלא נראים לו. ואז הוא עומד מול הדילמה הנוקבת, להישאר או לא להישאר. ואז קורה דבר נורא מעניין, שמאוד אופייני לדרך שבה שם היא מתמודד עם קונפליקטים בסיפור. הדמות, כפי שהיא, מתפרקת. כך זה קורה בהבריחה, כך זה פה קורה גם בנקמת האבות. הדמות המרכזית מתפרקת לגורמים. היא מאבדת את חוט השדרה שלה, היא מאבדת את הכושר שלה לשיפוט מוסרי, ולשיקול דעת מוסרי והתנהגותי, והיא מתפרקת לגורמים. הוא אכן בורח, הוא רוצה לברוח, אבל התיאור של חכם בכור הבורח מתאר אותו כמי שעושה דברים מתוך אימה. חלחלת אימה תקפה אותו כולו, דחוף ובהול מהר אל תאו, משש ולקח משם דבר מה ושב אל הפוסדור, פילס לו בידיו דר בין הנושאים שעמדו מוכנים ללכת, לא השגיח בתרומותיהם והבח ישמר אל חדר אוכל ונעלם בשדרה. בחופזו נאחז מעילו בחף המנעול של השאר, בידיים רועדות שחררו והתחיל רץ בדרך העולה אל העיר, ורק אחרי אשר נעלם מעיניו הבניין כולו, ישב להינפש על אבן משופעת שנזדמנה לו בצד הדרך. ואם טועה הקורא לחשוב שבפסקה הזאת, שהיא הפסקה לפני האחרונה של הסיפור, הוא הגיע לאיזושהי נחלה, הוא הגיע לאיזו מנוחה, טעות בידו. מפני שהסיפור מסתיים בסימן שאלה ובשלוש נקודות. אנה יפרח, אנה יפרח. וחכם בכור בעצם כגורם, כדמות שיש לה שיקול דעת, שמודרכת על ידי מערכת של שיקולים מגונים, מתפרקת לגורמים. ולפי דעתי, הסיבה שהדמויות ששם היא מתפרקות, היא הסיבה שהוא לא יכול היה לשאת את הלחץ, את הקונפליקט המאוד חריף, בין הציווי של ברנר לכתוב ספרות אוניברסלית, ספרות פסיכולוגית, ספרות של דמויות שהם, יש להם עולם פנימי, והן פועלות לפיו, ומתמודדות עם קונפליקטים וכו' וכו', לבין הצורך האז שלו לכתוב את הסיפור של המזרחים, לכתוב את הסיפור הדתי, הסקטוריאלי, הלוקלי, שברנר כל כך בז לו, כשהוא כתב ב-1911, כתב ברנר בבוז, על אלה שכותבים מחיי הספרדים, שאגב שמי עצמו כתב מחיי הספרדים, והסיפור הקרה, תת הכותרת של הסיפור הייתה מחיי הספרדים, וברנר ללא ספק התייחס לזה, או להבדיל, או לא להבדיל מחיי יהודי גליציה, כל המחיי, כל הספרות הלוקלית, הספרות המקומית, הספרות שלא ממריאה ולא מתבוננת בחיים במבט אוניברסלי כולל, לא נראה לברנר כדבר בעל ערך. שם היא רוצה לעשות את שניהם, גם לכתוב את הסיפור האוניברסלי, הפסיכולוגי, הכללי, וגם לכתוב את הסיפור העדתי, הלוקלי, הפרטיקולרי, הפרטני. הוא לא מצליח לשאת על שכמו את המסע הזה והגנויות של המתפרקות.
אתה אומר שהוא מתאר בכתיבה שלו תהליך של התפרקות הדמות.
כן.
האם זה קשור בכלל לתיאור של חיי הספרדי?
אני חושב שזה קשור לחוסר היכולת, חוסר היכולת של שמי לתאר את חיי המזרחיים, או כמו שקראו להם אז הספרדים, בצורה קוהרנטית, בצורה שיטתית. הוא לא יכול לעשות את זה. מפני שהוא רוצה להמריא, הוא רוצה לכתוב משהו כללי, הוא רוצה לכתוב משהו רחב. לא לתאר אותם כספרדים מקומיים, אלא לתאר אותם כבני אדם. אבל מצד שני הוא רוצה גם לתאר אותם כמקומיים ספרדים לוקליים. מה עושים כשיש שני לחצים כאלה שאחד לוחץ על השני? באמת מתפרקים.
אבל גם דמות אוניברסלית מתפרקת, גם דמויות של דוסטויבסקי מתפרקות.
דמויות של דוסטויבסקי בדרך כלל, או להבדיל ברנר וברדיצ'בסקי, נמצאות בקונפליקטים מאוד חריפים. גם כשהקונפליקט הזה לא נפטר, יש תעצומות נפש גדולות של ההתמודדות עם הקונפליקט. אצל שמי יש התפרקות שמה התמודדות. הדמות מחפשת לכאן או מחפשת דרך לשם, ובסופו של דבר מרימה ידיים. הייאוש הוא לא ייאוש של התגברות, כמו אצל ברדיצ'בסקי למשל, או אצל דוסטויבסקי. ייאוש שמגיע לאיזה מסקנה, נגיד, תחשוב על הסוף, על הסיום של החטא ועונשו, איזה מסקנה דתית או מסקנה נשגבת. אם מכל הייאוש, מבור תחתיות, מגיעים לאיזושהי מסקנה, אצל שמי זה לא קורה. הסיפורים נגמרים בלא כלום, בהתפרקות מוחלטת.
שוב, איך אתה מסביר את זה?
אני מסביר את זה. בגלל המיקום המאוד מיוחד של שמי שגרם לו אגב, וזה בני זמנו אגב ראו את זה, למיעוט גדול בכתיבה, הוא כתב מעט מאוד. תחשוב על כל כך הרבה שנים של יצירה ושל פעולה, והוא היה ידוע, ואשר ברש קרב אותו, ויש בחליפת אגרות בינו לבין יהודה בורלה, ובינו ובין אשר ברש, הוא היה בעל מעמד ספרותי מכובד. אבל הוא כל כך מעט לכתוב, השאלה היא למה, ואני אומר, הוא כתב באופן סתירתי, במצב של סתירה. הוא כתב בסיטואציה של התנגשות אינטרסים, והוא לא יכול היה לחלץ ממנה. הוא רצה להיות מזרחי או ספרדי, והוא רצה להיות סופר אוניברסלי. הוא רצה לעשות את שניהם. וברנר, במאמר רב ההשפעה שלו, הז'אנר הארץ ישראלי והוויזריו, תקף בחריפות כל מי שכתב ספרות לוקלית ספרדית או גליציאנית או מה שלא יהיה. ראה בזה דבר מושחת מבחינה ספרותית, דבר שאין לו מקום. מה שצריך... זה ספרות שמתייחסת אל הפנימיות של האדם, מבחינה אוניברסלית, נוגעת אומנם בקונקרטי, אבל מרימה אותו אל האוניברסלי. וזה שמי לא יכול היה לעשות במלואו. ולכן בסיטואציה של הספרות העברית של ראשית המאה, וגם אחר כך, בעצם עד יום מותו, הוא היה כפות לשני האילוצים האלה, ולא הצליח לחלץ מהם.
סופר מחפש מה מריץ את הדמות שלו. האם כוחות גדולים, אידיאלים גדולים, אולי הכוחות שמריצים את הדמויות של שמי, הם לא כוחות נפש גדולים, זה פשוט אדם פשוט, תיאור של אדם פשוט שיכול להיות ספרדי, וגם אשכנזי, וגם נוצרי.
כן, אבל אני חושב שלנתק את הגיבורים של שמי מההקשר האתני שלהם זה תהיה טעות. זה דבר שאי אפשר להתחמק ממנו, אי אפשר להשמיט אותו. ודאי שאדם בכלל מונע על ידי יצרים או על ידי דחפים, בין אם הם חזקים ובין אם חלשים. אבל אני חושב שאצל שמי הגורם המזרחי היה מאוד מאוד חשוב והוא מאוד משפיע. וההחלשות הזאת, אפשר להסביר אותה על רקע הבחירה שלו באנשים, בדמויות, אבל אני שואל את עצמי, למה הוא בחר בדמויות כאלה? ואני דוחה בתוקף את האפשרות שזה בגלל שהם מזרחים. זה לא בגלל שהם ספרדים או מזרחים. זה בגלל שהם דמויות שנמצאות בקונפליקט נורא חזק. ולכן הוא בחר אותם ולכן הוא פרק אותם.
אבל דמות שנמצאת בקונפליקט ויש לה את כוחות הנפש יוצאת מהקונפליקט מחוזקת, גיבורה בעצם.
לא הגיבורים של שמי. לא הגיבורים של... אתה צודק. אתה קורא את ברדיצ'בסקי, את נובלה כמו מחניים, זה מה שקורה. אתה קורא את בחורף של ברנר, אתה קורא יצירות קלאסיות בספרות העולמית. זה הרבה פעמים מה שקורה, שהקונפליקט מחזק. אפילו שאתה נמצא בייאוש, אתה יודע, יש לו ברדיצ'בסקי סיפור קצר שנקרא מנחם. על דמות כזאת של בין ההשכלה לתחייה, ושנמצאת במצב נואש לחלוטין. אין לו הקשר משפחתי ואין לו הקשר חברתי, ואין לו, והוא בודד לבד בעולם. אבל הסיפור מסתיים בהתחזקות עצומה. דווקא מתוך הבדידות הזאת הוא שואב כוחות נפש לכינון עצמי מאוד חזק. לא חן אצל שמי.
האם יש אצל שמי משהו בחייו הפרטיים? בדרך ראיית העולם שלו, שגורם לו לבחור בדמויות כאלה?
יכול להיות. אני לא הייתי בטוח בזה, לא הייתי אומר את זה בביטחון, אבל יכול מאוד להיות. חייו היו מאוד קשים, הוא... ובאגרות שלו אפשר לראות את המאבק על הפרנסה, מאבק על החיים, הוא איגר מארץ ישראל לבולגריה למספר שנים כדי לעסוק שם בחינוך, הוא היה בדמשק, הוא היה בכל מיני מקומות, חיפש פרנסה, לא תמיד מצא, הייתה לו מצוקה כלכלית מאוד קשה, יכול להיות, יכול להיות. זאת אומרת שכל הקיום שלו, גם מהאגרות, מה שיוצא זה אדם על סף דיכאון או בנמיכות רוח כזאת כותב, ותחושה כזאת של חוסר יכולת ומוגבלות, אשר ברש כותב לו, מה עם הנובלה שהבטחת לי, אני רוצה להוציא אותה בוצת מצפה, אני מתכוון לנקמת האבות. זאת אומרת, עוד מעט, עוד מעט, אני זוכר שהבטחתי, אני לא מצליח לגמור את זה, אני משתדל. ובאמת, כלל הכתיבה שלו, כמו שאמרתי, הוא ממש קטן. יכול להיות שהייתה השפעה לנסיבות חייו, אבל זה לא בהכרח. נסיבות חיים קשות יכולות להוליד גם יצירה גדולה ורבה ומגוונת. כך שלא הייתי בונה כאן סיבתיות ישירה, אבל יכול להיות.
כמה מילים על סגנון הכתיבה?
שם היא יצר איזושהי כתיבה סינתטית של לשון עברית מאוד בהירה ומאוד מודרנית, עם ניסיון לחיקוי חלקי של הדיבור הערבי. זאת אומרת, יש לעתים גם ערבים דוברים בסיפורים שלו. המספר לפעמים הוא ערבי. ואז הוא יצר איזה גרסה מעורבת של לשון עברית של הספרות העברית חדשה, המודרנית, עם הדהוד ערבי. וזה יוצר סוג של ערבוב שהוא מאוד מאוד ייחודי. זה קצת דומה למה שבורלה עשה יהודה בורלה, אבל אחר לגמרי. אצל יהודה בורלה זה הרבה יותר יהודי. אצל שמי הפריצה מהתחומים של הכתיבה היהודית הם מאוד חזקים. הדיאלוג שהוא מנהל עם כתיבה ערבית, הוא אגב פרסם מאמרים על הספרות הערבית, מאמרים מאוד מעניינים. בראשית המאה ה-20 הוא פרסם כמה מאמרים על הספרות הערבית. הוא הכיר את הספרות הערבית היטב. והקשר שלו עם השפה הערבית, עם הספרות הערבית, הרבה יותר נוכח בתוך המרקם של הלשון העברית מאשר סופרים מזרחיים אחרים.